שלום וברכה לכולם. שלום אברום.
שלום ובשלום.
נשמע?
ברוך השם, איך עבר אצלכם את הנטוירה?
ברוך השם, לימוד טוב, שטיינגן טוב.
קיבלו את התורה אצלכם.
כן, בעזרת השם, מקווה שיהיה גם לימוד טוב כל השנה, עלייה בתורה, ביראת שמיים.
בעזרת השם, על כל עם ישראל.
אמן.
שפע רוחני.
פרשס נוסוי.
פרשס נוסוי.
נו, ארוכה בתורה.
הפרשה הכי גדולה, 176 פסוקים. יש עוד כמה דברים שהם 176. מסכת בבא בסרא, רב שולם, זה המסכת הכי ארוכה בש"ס, 176 דפים.
אותו דבר, וואי, מעניין.
בשם הגאון מפורסם, כבר ידוע שזה לא נכון, וזה לא בשמו, כי זה לא נכון.
מה לא נכון?
שמסכת ברוכס, שיש בה 60 דפים, יש בה יותר מילים מאשר מסכת בבא בסרא. ככה העולם אומר. אבל התברר שזה לא נכון, אז הגאון גם לא אמר את זה. הפרק תהילים הכי ארוך, רב שולם, שהיינו ילדים, היינו משתתפים בפרקי תהילים. קי"ט, זה הפרק הכי ארוך, גם שם יש 176 פסוקים.
נו, מה פשט?
אז על פי הקבולה, בטח יש עניינים גבוהים במספר 176, אני לא יכול לדבר על זה.
אתה יכול לדבר על זה, נו.
אבל אומרים שקי"ט זה ראשיתי בסקורבן אוי לבויורד. זאת אומרת שבלימוד התורה אפשר לעלות ולרדת כל אחד כפי דרגתו בלימוד התורה.
לא, אולי גם זה במקום הקורבנות, סתם קורבן עולה ויורד, סתם. וכאילו במקום קורבן, התפילה זה במקום קורבן.
התפילה זה במקום קורבן, לימוד במקום קורבן. אנחנו מדברים על לימוד תורה.
לא, לימוד אולי אותו דבר. תהילים, תהילים זה תפילה.
נוסוי זה ראשי טייבס של שלושת הדברים האלה. נוסוי, נון זה נוסוי. שין זה השוטפין. מסכת בבא בסרא מתחילה הפרק השוטפין. ואלף זה איך מתחיל פקוף יוטס? אשרי תמימי דרך. זה מרמז על שלושתם. יש בזה עוד גימטריות וראשי טייבס. ניתן לצופים ולמאזינים לפתח את העניין בעצמם.
יפה מאוד. פרשת נשא, זה מדובר על, על הכהנים, ברכת כהנים.
יש את ברכת כהנים.
ברכת משמריך והכל. נספר סיפור על כהנים.
לפני שאנחנו מספרים סיפור על כהנים, ברכת כהנים, הפרשה שלנו מוזכר בברכת כהנים.
נכון.
הפסוקים, מבורך השם, שלושת הפסוקים. נכון. המקור שלהם בפרשה שלנו. הרבה דברים וסגולות ועניינים נאמרו בברכת כהנים. למשל, הפסוק המפורסם בשיר השירים, הנה מיתוסה של שלמה, 60 גיבורים סביב לה. אומר המדרש רבי, מה זה 60 גיבורים? שלמה המלך היה גיבור גדול, נכון, הוא לא צריך גיבורים צריך. סביבו. יפה. אומר המדרש רבי, זה 60 אותיות של ברכת כהנים, וואו, שהיו כתובים סביב המיטה שלו. הוא, וזה זה ה-60 גיבורים.
מדהים, מדהים. נספר סיפור על כהנים, ברכת כהנים, נספר סיפור על כהנים. אומרים על הרב שטיינמן, שכשהוא היה נוסע לחוץ לארץ, כן. אז הוא היה מקפיד להתפלל במניין ספרדי. לא במניין אשכנזי, כי אצל האשכנזים עושים ברכת כהנים רק בחג. והוא רצה לא לפספס ברכת כהנים, אז הוא היה מתפלל של ספרדים, שהם גם עושים ברכת כהנים כל יום.
רב שמעון גליק, הנגיד המפורסם, כן, הוא כהן.
כן.
אז הוא רצה לעשות ברכת כהנים במניין של הרב שטיינמן, והוא אמר לו, פה זה חוץ לארץ.
אז אתה לא יכול.
כן.
לא, אבל אז
הבנתי... מאוחר יותר
או, שכבר... או, אחרי שהתארגן שם מניין של...
הם היו מניין בפני עצמם, אז...
אז הוא כן הסכים שיהיה ברכת כהנים.
הרב שטיינמן בכלל היה מאוד מקפיד על ברכת כהנים. יצא לו כמה פעמים שהוא לא היה ברכת כהנים, אז הולך אחרי זה לבית הכנסת לחפש וואי, מניין בשביל... נשמע ברכת כהנים.
יש באמת סיפור שהיה בארנוף, אני שמעתי את זה מבעל המעשה עצמו, הוא מסכים שאני אגיד ש... היה לפני 20 שנה, היה את המסעיות האלה עם הצפרדיה, שזה לוקח את הצפרדיה, נכון, מחזיר. וזה דרס שלושה מהילדים שלו.
שם ישמור.
ושתי ילדים יצאו, היו במצב קל, וילד אחד היה במצב מאוד מאוד קשה, ממש אנוש, פונה לבית חולים, והוא שכב שם כמה ימים, מצב מאוד מאוד אנוש. עד שהאבא אמר, בוא נעשה סגולה, הוא הביא 10 כהנים, הם עשו ברכת כהנים על המיטה של, של הילדה, ומאז המצב התחיל להשתפר. השתפר, 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 והיום היא נשואה, עם ילדים, והכל בסדר. זו זכות של ברכת כהנים.
אתם מזכירים לי רב שלם הרב גוסטמן, כן. אז הוא היה לחגים, היה סוחר משלם ל10 כהנים שיבואו ועשו בישיבה, ברכת כהנים של 10 כהנים.
וואו.
כנראה שעל פי העניינים גבוהים. הבריס קרוב פעם לא, הוא סיכה עם איזה כהן שיבוא להתפעל במניין בראש השונה. והוא הולך להתפעל שחיס במקום אחר, וחיכו לו במוסף, חיכו חצי שעה.
למי? לכהן?
לכהן. אז הבריס קרוב אמר אחרי זה, שאנחנו צריכים להיות מאחסידים, רב שלם. הם יכולים לנסוע שעות, ימים ושבועות. היו נוסעים לרבה, להיות איתו, להתברך ממנו. פרפות זה ברכה, ברכה מהקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא אומר לכהנים, תברכו, ואני אתן את הברכה. ברכת כהנים.
מוישה פיינשטיין, גדול הדור של אמריקה, עלה פעם לאסוף כסף מגביר. עלה 4 קומות ברגל, ישב אצלו, גביר נתן ברוך השם תרומה, יורד חזרה, ואז פתאום הוא מוישה פיינשטיין, לפני שהוא נכנס לאוטו, אומר, רגע, נזכרתי במשהו. אוי, אני צריך לחזור. הוא אומר, מה, 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 מה הרבה צריך? אנחנו נלך במקומו. לא, 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 אני צריך לעלות. בבקשה, נו. לא, לא מסכים, טוב, חוזר.
יצפה בייסר ובשלוחי.
בדיוק, עולה, עולה את כל 4 קומות עוד הפעם. הגביר אותו, או, כן. מה, מה, הרבה, מה זכינו שהרבה הגיע? אז הוא אומר לו, אני רק רציתי להגיד תודה רבה על הקוסטי שנתת לי. ויורד חזרה. התלמידים שלו אומרים, רבה, אנחנו יכלנו לחזור חזרה להגיד את זה, למה הרבה היה צריך לעלות חזרה? אז הוא אומר להם, רגע, אתם טעמתם את התה או שאני טעמתי? אני טעמתי את התה, אני נהניתי, אז אני צריך לעלות להגיד תודה רבה. זה רגל של, של, של גדול הדור.
כמו שלא שתיתם במקומי, אז גם את התודה הזה לא היה במקומי.
יפה. נו, באברהם, זה סיפור חזק.
זה מזכיר לי על החופץ חיים, שהיה אצלו אחד, אנחנו נסורכים, אחד התארך אצלו בבית, והוא סידר לו את המיטה, את הקרית, ואותו אורח לא נעים לו, גדול הדור, חופץ חיים מסדר לו,
אז הוא... חופץ חיים סידר לו, כן.
כן, אז הוא אומר לו, לא, זה לא צריך, אני יכול לעשות לבד. אז החופץ חיים אומר לו, אולי גם תרצה להניח תפילין במקומי מחר בבוקר.
יש לי את המצוות
שלי,
באמת על החופץ חיים התחלתם, אני אמשיך סיפור שקראתי על שבא אלון של דירשו, רמי פונוביץ', שהוא מספר שהוא זכה להתקרב לחופץ חיים, להידבק בו. הוא אמר שהוא היה בעיירה אחרת, נוברדוק נראה לי, הוא היה אומר, בכל מלווה סמן הוא היה, והוא נסע גם לחופץ חיים. הוא אמר, בוא נצטרף. נסעו ביחד, הגיעו לחופץ חיים, והוא היה בחוץ בחדר המתנה, החופץ חיים היה בפנים, פתאום הוא שומע בכיות. בכיות. והבכיות מתגברות. ומתגברות. הוא מבין, החופץ חיים בוכה, ובוכה, מה קרה? אז הוא אומר לרבנית, מה קורה פה? והרבנית כאילו לא התרגשה במיוחד. הוא אומר, מה קורה? אז היא אומרת לו, לא, יש אישה שמקשה ללדת, וביקשו שבעלי יתפלל. אז הוא מתפלל עכשיו. זה רגש של... של גדול הדור על בעל בן אדם אחר, בוכה ובוכה ובוכה כדי שיהיה לו ישוע. אמר רבי פונוביץ' באותו רגע, אני לא מתנתק מהבית הזה, נדבק בחופץ חיים, כל נפשו.
חופץ חיים, זה מזכיר לי, החופץ חיים כידוע היה כהן.
נכון.
השם משפחה של חופץ חיים זה לא היה כהן, זה היה משפחת פופקו.
פופקו, באמת?
כן, אבל הוא קרא לעצמו סומר הכהן. סיבות לזה כנראה. בכל אופן, אז סיפר אחד התלמידים שלו, שהוא נסע איתו פעם לוורשה, החופץ חיים היה נוסע לוורשה, הוא היה מדפיס את המשנברור שם, הוא מדפיס בכל מיני מקומות, גם בבילגרה הוא מדפיס, בעוד מקומות. באיזשהו שלב הוא היה מדפיס בוורשה, ובוורשה היו גרים חסידים. ויש באמת הרבה סיפורים על כל מיני הנהגות שהיה לחופץ חיים שם בוורשה בין החסידים. אז הוא ספר אותו תלמיד שהחופץ חיים אמר לו, אני נוסע עכשיו להיות בין החסידים, והחסידים אומרים הרי, העברה, אומרים ברוך חתו במילאיל, ברוך חתו. אצל ליטאים בליטא, החופץ חיים אומר ברוך חתו.
יפה.
אז הוא אומר, אני צריך עכשיו להתרגל, להגיד ברכס כהנים, ברוך חתו. אז אותו תלמיד אמר לו שיש איזה ספר שכתוב שלהגיד ברוך חתו במילאיל זה טעות. אבל החופץ חיים דחה את דבריו ולא ביטל אותם. ובאמת אחרי זה נודע לאותו תלמיד שזה היה כתוב בספר של איזה מסקיל. לא ספר שאפשר לסמוך עליו. באמת מספרים שהחופץ חיים באמת הרבה פעמים היה אומר ברוך חתו כדי להוציא מליבון של אלה שחשבו כמו המסקיל שזה לשון משובשת. אחד גם אומרים שהוא התחיל להניח תפילין רבינו תם, החופץ חיים איזשהו שלב, גם בגלל שהיה בן החסידים ושהם נוהגים להניח רבינו תם. חופץ חיים, כל רגע ורגע היה מחושבן.
באמת יש סתם קצת וורט, קצת לשמח. שיש איזה אחד לבא, אחד הגיע בור מהארץ, אז הוא רואה מישהו לובש תפילין, אז הוא אומר לו, אני יכול לבש את התפילין שלך? אז הוא אומר לו, זה רבינו תם. אומר לו, בסדר, עד שהוא יחזור, אני אלבש את זה.
ישר כך, אפשר לי, ישר כך, משעשע מאוד.
אתה שמח כדי להעלות
את המירה. אתם שמחים, נכון? ישר כך לכם.
ברור השם. נו, אברהם, סיפור רציני.
הפרשה שלנו, רב שלום מדברת על עבדת הלווים. מה הלווים היו עושים בישראל מקדש? היה את אלה ששרו, והיה את אלה ששמרו, סחבו.
נכון.
שוער ששירר, חייב מיטה. כל אחד היה לו את התפקיד שלו.
שוער ששורר.
היה כמו שהיה צריך
לשמור. הוא שר, הבנתי.
כל עניין השירה, זה היה עניין גבוה בעם ישראל, בבית המקדש. הירוס דבש מביא בהקדמה, שיהודי היה נכנס לבית המקדש, רק היה מוריד את הנעלה, היה נכנס בהרהורי תשובה. כשהוא היה שומע את שירת הלוויים, זה היה מכניס בו על ההרהורי תשובה. אנחנו יושבים פה עם הבן של רב אלתר, ידיו רב לו.
יישר כוח.
מאחרי הקלעים גם לרב שלום עצמו ידיו רב לו בכל העניין של השירה.
יישר כוח.
אפשר לשמוע אתכם ב...
אני באמת אגיד...
רק נספר להם שבקסטות, בעידן הקסטות, אז בדיסקים הראשונים של רב אלתר, אתם תוכלו לשמוע את רב שלום ולרוות נחת.
אפשר לקנות, אנחנו עזרת לי שנעשה לכם גם מחירים
טובים. יהיה קופון בסוף השידור.
אבל אני אספר באמת על אבא. כאילו, איך זה התחיל השירה שלו? אבא לא בא בשביל להיות זמר או לעשות קריירה של שירה, אלא אבא היה רבא.
רבא בחיידר.
רבא בחיידר. הוא נחת ככה לפני 40 שנה, היה רבא עם הגיטרה כמובן, והיה מלמד את הילדים והכל. אז הוא קלט שדרך מנגינה הם קולטים הרבה יותר טוב את החומר. לדוגמה, את, ה, את, ה, את, ה, את השירים של החודשים, כן? יש אפשר להגיד בחיידר, ניסוניו סיבון.
נו, אז זה עד הרבה, אפשר עליהם שידור חוזר.
ניסוניו סיבון, תמוהו זר, ולא...
גם פרשיות השבוע.
פרשיות שבוע, גם את השבטים, רובין שמעון לוי, כל הדברים.
רב אלתר ידע להכניס להם איתם עם ימלים.
כן.
אתם מכירים את המייסי שהיה איזה מחנך אחד שהוא לימד אתם חשבון והם לא קלטו את התרגילים, את התוצאות, אז הוא לימד אתם את זה עם מנגינה. אחד ועוד אחד, שווה שתיים.
כן.
כשהמפקח הגיע לבחון את התלמידים, אז הם שרו, הם אמרו שהם זוכרים רק את המנגינה, שכחו את המילים. אבל אצל רב אלתר זה נתפס חזק מאוד.
כן, לא, באמת, וסתם, היסטוריה, והוא היה באמת מקליט להם על דיסקים את מה שהוא לימד אותם.
הקסטות.
קסטות, סליחה, נכון, הקסטות. והוא הולך לגלפז ומדפיס את זה, ושולח לכל הילדים, עד שבאו אליו, בא אליו האיש מגלפז, והוא אומר לו, מה אתה עושה פה? טבעת. אמרו לו, אני רבה בחיידר, ואני רוצה להעביר לילדים חומר, ודרך מנגינה זה הולך הרבה יותר טוב, ואני בא ומקליט על דיס, על הטייפ, ואז מדפיס אצלך.
ככה הם לומדים יותר טוב.
וככה יש לכל הילדים, אני מחלק להם לבתים. ואז אמר לו, גלפז, מי שזה היה, חיים זילבר, אמר לו, בוא נוציא דיסק ביחד, בוא, יש לך את זה. ואז, באמת, מאז הכל היסטוריה, הדיסק של פורים, הדיסק...
עכשיו הכל מובן.
גלגל השנה, פרו בפיג'אמה, וכל מה שכל עם ישראל...
כי זה, אני זכיתי להכיר את רב אלתר באופן אישי, שיהודי עושה לשם שמיים.
כן, כן.
לשם שמיים, לשמח יהודים, לשמח ילדים. והנה, אתם אומרים כדי
שילמדו תורה. אבא יכול להיות עם ילד שצריך עזרה, לא ניכנס לפרטים, חולה או משהו, או עם זקנים.
אנשים מבוגרים.
יכול לשבת איתם שעה, שעתיים.
לשמח יהודים, לשמח יהודים, לשם שמיים. ומזה מגיע הצלחה.
זו שפעם, בתור ילד, אבא היה חזן. ביהוד. כן, ביהוד. בבית כנסת הגדול שם.
דרך אגב, יהוד, יש כאלה שאומרים שזה על שם יהודו.
כן.
בן ינקב. ויש אומרים שהוא שם הקבור.
הוא.
ובימים אלה, בימים אלה, זה היורסייט של יהודו בן ינקב. תראו איך הכל מתחבר, רב שלום.
אז הוא היה ביהוד שם בתפילה. ואז אני לא אשכח את זה שבצהריים יש הפסקה, שעה וחצי.
כן.
אני הלכתי לישון כמובן, לנוח. ואבא היה...
החליף כוחות.
היה בית אבות מתחת, הוא ירד בשעה וחצי בהפסקה שיש לו והסתובב בין הזקנים ושר להם. כן, לא, אני זוכר שבתור ילד הייתי ככה.
אז כידוע, הנגינה יכולה לפעול אצל בן אדם, לעורר אותו לתשובה. יש הרבה סיפורים על אנשים שהתעוררו לתשובה, חזרו בתשובה.
דרך מנגינה.
דרך המנגינות שהזכיר להם.
כן.
מנגינות מבית אבא. אני נזכר ש... לפני הרבה שנים, רואים על השערות הלבנות קצת, שברית המועצות קרסה ועלו לארץ ישראל, אז קומה מתחת ההורים שלי הגיעה משפחה, משפחה מרוסיה, הם היו גרים בחיפה.
חיפה אדומה.
חיפה אדומה. היו צפיפות אוכלוסין שם, אז הם היו גרים בבית אחד כמה דורות, הסבא, הסבתא, הבנים, הנכדים. אז הייתה שם אישה מבוגרת בגיל 80-90, ומול הבית היה לנו בית הכנסת. ו... בימים הראשונים ככה, הייתה עומדת מרותקת מול הבית הכנסת, ושומעת התפילות שלהם בשבתות, חגים, איך שזה הזכיר לה את בתור ילדה שהיא זכרה מרוסיה. ומי יודע מה זה פועל אצל יהודי? אז יש סיפור נפלא, זה סיפור ששמעתי אותו מערכים כבר הרבה זמן, והיום לפני שעלינו לשידור, רב שלום, אז ביררתי את הפרטים, הגעתי ממש ליהודי שגידל את זה, שבוא נספר את הסיפור. מטעמים ביטחוניים אפשר להרחיב.
ברור.
אחד הסימן, אני נשנה קצת בפרטים, רב שולם, לא להסגיר, חס ושולם. יש לי סכנת נפשות. הערכים עושים סמינרים בבתי מלון, שבתות. באחד הסמינרים, אחרי אז מתפעלים קבלת שבת, תפילת ליל שבת כולם ביחד, שירה וזמרה, ואחרי זה לאט לאט כולם נכנסים לחדר אוכל של המלון.
נכון.
ועומד אחד האנשים שם, והוא שואל את זה שככה מכניס אותו בחביבות, לחדר אוכל, השיר ששרו בתפילה, הוא אומר לו, שרנו הרבה שירים, איזה אתה מתכוון? נכון. הוא אומר לו, לך, 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 אומר לו, על אחד עודי.
אחד עודי.
הוא אומר לו, כן, שיר מור, הוא אומר, תשמע, זה עשה לי ממש בלב. הוא אומר, בסעודה עכשיו ישירו את השיר הזה עוד פעם. הוא אומר לו, תראה, זה שיר ששרים בתפילה, אבל אם אתה מבקש, אז נשיר, אין בעיה. ובתוך כדי הסעודה, הם אומרים שיש פה אחד שמאוד נהנה מהשיר לאחד עודי, אז בואו נשיר עוד פעם, וכולם שרים ביחד. למחרת בסעודה בבוקר, שוב חוזר על אותו עניין, והוא שוב מבקש, ולא רוצים לסרב. טוב, מוצאי שבת מגיע, אז הנוהג במקומות האלה, שכל אחד מציג את עצמו, והוא מספר איך עבר עליו, איזה כלים הוא קיבל פה בשבת, מה הוא הולך לצאת, אז הוא מתחיל בזה, שהוא מציג את השם שלו. אז נעמד אותו בן אדם שהיה חובב שלה לחודוידי, והוא אומר, שלום, קוראים לי אחמד, קוראים לי נצרים, אחמד, מה אתה עושה פה, אחמד? אז עוד לא היה אחמד בן שרה, זה החדש. אז שואלים, אז הוא מיד אומר, לא, לא, לא מה שאתם חושבים, אני לא ערבי. הוא מספר להם שבעצם הוא כן ערבי, הוא גדל בעיר ערבית, אחרי השידור אני יכול להגיד לכם את השם של העיר בצפון, ואימא שלו יום אחד קוראת לו, והיא מספרת לו שהוא בעצם יהודי, נודע לו, נודע לו שאימא שלו יהודיה, ואימא שלו אמרה לו שהיא הכירה בחור ערבי ועזבה את הבית, וכל המשפחה הייתה בכאב גדול מאוד, ואמרו לה, לפחות שתדעי, שתעבירי לילדים שלך שאת יהודים, לכי פה, הם היו גרים בצפת, המשפחה שלה, לכי לבית קברות, תצלמי על הקבר של הסבא, שתעבירי לדורות האלה, שידעו שאת יהודיה, ושיראו מי זה הסבא שלך. ואז אותו אחמד בן שרה, לא בן שרה, מוציא תמונה, ורואים שם את התמונה של אישה צעירה, מצטלמת על איזה קבר, ומסתכלים מי הקבר, רבי שלמה אלקבץ.
וואו, מחבר לחד עודי.
בעל מחבר הפיוט לחד עודי.
וואו, מפחיד.
הסבא הגדול משך אליה בעבודות את הנכד, עם אותו ניגון מפורסם.
מדהים.
מה שניגון יכול לחולל בלב של יהודי.
מדהים. יש באמת סיפור שקראתי גם על ניגון. בשואה, אז נעבר אחרי נרצחו המיליונים, היה איש אחד, מספר את הסיפור שלו, אומר, אני נשארתי יחיד, לא אבא, לא אמא, לא אחים, לא אחיות, לא דודים, לא דוד, כלום, כלום, כלום. כשהנאצים באו ולקחו את כל המשפחה ואת כל הקרובים, הוא היה ילד בן 4-5, והוא שיחק אצל השכנים שלו, הגויים בדיוק אז.
כן.
אז הם לא לקחו אותו. והגויים המשיכו, כאילו,
המשיכו לגדל אותו. שלהם,
כן, גידלו אותו. ולאט לאט הוא אומר, שכחתי מהכל חוץ מי, אני זוכר שהסבתא, הגויה, הייתה הולכת עם הכל, וזה היה מזכיר לי עוד סבתא אחרת שגם הלכה עם...
סבתא שלו.
סבתא שלו. זהו, זה מה שהוא זכר, לא זוכר כלום. קיצור, והאבא והאימא, המאמצים שלו, הגויה, אמרו, טוב, בוא, הגיע הזמן, בוא נטביל אותו לנצרות, הוא כמו גויה כל, בוא אמרו לו, שיהיה גם נוצרי, שיהיה אמיתי.
שמר אחר.
ואמרו, בוא נעשה לו את הטקס. אז הביאו מלא נזירות וטקס שלם, בישו אותו, הוא לא התנגד, והתחיל ללכת איתם. פתאום נפל לו בראש מנגינה שהוא שר בתור ילד. שולם עליכם. נפל לו בראש המנגינה הזאת.
נזכר במנגינה של שבת.
בקולי קולות. הם הולכים בדרך לטבול אותו, והוא צועק בקולי קולות שולם עליכם, וכזה פתאום אומר, לא, אני לא רוצה ללכת, לא רוצה ללכת, ורוצה לחזור חזרה. בלי הסבר. וכאילו הוא הרגיש שהמנגינה הזאת לא מסתדר לי מה שהולכים לעשות לו. וטוב, תם הטקס, כן, נדחה, לא הצליח. חזרו חזרה, וניסו עוד הפעם. טוב, אחרי כמה ימים, הוא, טוב, בואו עכשיו עוד פעם ננסה. התחילו עוד פעם הנזירות ללכת איתו וזה, ועוד פעם נופל לו השיר הזה. שר את זה בקולי קולות, ואומר לי, לא רוצה ללכת, לא רוצה ללכת. עוד פעם החזירו אותו הביתה. והאבא המאמץ שלו מאוד הצבן אותו, וכאילו לחיץ אותו, אתה צריך, אתה צריך. הוא הרגיש שזה כבר לא המקום שלו, וברח משם.
ברח משם.
ברח משם, ואז הוא התחבר איכשהו ליהדות, וככה עלה לירושלים. וזה, זה, זה לא, אנחנו לא מבינים את זה, אבל זה
כוח של מנגינה.
זה כוח של מנגינה, שככה נכנס לו לראש, וככה החזיר אותו.
ויש כל מיני מנגינות. היישוב, כמו שאמרנו, זה מה שביסמי קדוש. השירה של הלווים היה משפיע, משפיע הרבה. הרי אם הוא הגיע לסמי קדוש להקריב קורבן, לחזור בתשובה, וזה היה מכניס את הערעורי תשובה.
מדהים, מדהים. בפרשה שלנו מדובר גם על שלום בית, כן? שכתוב, אפשר למחוק הרי פרשת סוטה, אפשר למחוק הרי פרשה מהתורה.
אמר הקדוש ברוך הוא, ימחה שמי.
מלבד שמה, לעשות שלום בין בעל לאישה. יש סיפור על רבי יהודה צד כזה צהל. הוא עמד פעם, הוא בא, הוא בא לאוטובוס, והוא פישל בדקה, ואוטובוס נסע. הוא הצטער, חבל, עכשיו נחכה עוד 20 דקות, פתאום מגיע הדקה, אחרי זה מגיע רחם, בן אדם, עוצר, הרב, לאיפה הרב צריך? אז הוא אומר לו, לאיפה אתה נוסע? לאיפה שהרב צריך אני נוסע. טוב, עולה לאוטו, שמח. ואז מתברר לו שהאיש לקח אותו, הוא עכשיו יצא מהבית. היה לו קצת מריבה שם, היה לך שמח, סיסו ושמחו. והוא לא רצה שזה ימשיך הלאה לבאבא, הוא אמר, אני יוצא החוצה, אני נוסע באוטו,
להירגע קצת. להירגע.
אז באמת, זה מה שהוא התכוון, אני לוקח את הרב לאיפה שהרב רוצה, כי אני בסיבוב עכשיו להירגע. אז הרב צד כמה, אני מבין למה הפסדתי את האוטובוס בשביל לדבר איתו דברי פיוס, דברי שלום בית, וכו' וכו'. גם מסופר על רב אברום גניחובסקי, שהיה פעם אדם מאוד מאוד מכובד בבני ברק, שהיה לו בעיות של שלום בית. וזה לא היה אפילו מהכבוד שלו ללכת להתייעץ, לדבר, מה עושים? אז הרב גניחובסקי ארגן שעשרה אנשים שהיו צריכים עזרה בשלום בית, יבואו אליו הבית על האיש החשוב הזה והתייעצו איתו.
התחיל לשלוח אליו אנשים.
אז הוא ידבר על אחרים, אז זה כבר ישפיע על עצמו. גם הרב גניחובסקי, היה לו קלטות שהוא היה מוסר לחתנים.
ויידים שהוא
מסר. כל מיני הדרכה, ויידים. אז הוא הלך לאדם החשוב הזה ואמר לו, תעבור על הקלטות שלנו, רוצה לראות אם באמת אמרתי טוב. הוא התכוון שזה באמת ישפיע עליו. גדולים.
כשאשתו של הרב שחת החולה, אז היא סיפרה לאחד מבני הבית, שלפני שהם התחתנו, אז הם סיכמו שפעם היא תוותר, פעם הוא יוותר. והיא אמרה, אף פעם לא הגיע התור שלי.
וואי, תמיד הרב שחת.
תמיד הרב שחת היה מוותר. הדאגה, תמיד ראינו אצל גדולי הדור את הדאגה שלהם לרבנית, כל דבר.
אגב, באמת אתה מזכיר לי שסיפור שזעזע את כל העולם. משום זלמן, על המיטה של אשתו. אז רגע לפני שקברו אותה, אז אמרו לו, אולי תבקש סליחה, יש לך הזדמנות לבקש סליחה מאשתך. אז הוא אומר, אין לי על מה לבקש סליחה, לא פגעתי באף פעם.
נהגתי הכל על פי הדין. וזה לא, וזה לא כמו הסיפור, מספרים, נסיים בבדיחוסה.
כן.
עברנו את ימי הספירה, אז אפשר להגיד
את זה. לצחוק קצת, כן.
איזה אחד הלך אחרי התפילה עם התפילין, והוא רואה מרחוק, איזו אישה עולה עם הרבה שקיות, מדרגות, חבילות, רואה ממש קשה לה. אז הוא אמר, אני אעזור לה לסחוב. והוא מגיע, הוא מתקרב, הוא רואה שזה אשתו, אז הוא הביא לה את התפילין שלו, שתיקח אותם, והוא הולך למקום אחר.
איי, 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 טוב, שנלמד באמת איך להתנהג. אבא אברום, יישר כוח על הסיפורים.
יישר כוח לכם,
רוממת אותנו עוד טפח מעל הקרקע.
יישר כוח.
יישר כוח.
בשורות טובות, הרבה הצלחה.
לכולם.